לכולם וברוכים הבאים לסרקסטי, פודקאסט ושבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו עובים. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שראינו שבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על הסרט טרון אריס. הביקורת חולק לשניים, שבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילר בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל מלצה בלי שנהרוס לו. בחלק השני, נספיילר לנתנו, אבל ניתן התראה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, סרקסטים אנגלית עם C בעברית, סרקסטים א' אחרי הקוף, כי זה פודקאסט. אתם מוזמנים מכנס לדף הפייסבוק שלנו ולהשאיר שם הערות או מחמאות. היי אורן.
אהלן, מה נשמע?
בסדר, מה שלומך?
בסדר, בסדר.
אנחנו עברו שנתיים.
כן, כן, צריך לדבר על זה.
אנחנו מקליטים ביום ראשון השעה 9.
ועוד 12 שעות.
פחות.
פחות, כן.
לדעתי אפילו 9 שעות בערך.
משהו כזה. הם חוזרים.
אנחנו מקווים, תשמע, אתה יודע, לא צועקים יש לפני הגול.
נכון.
אנחנו כוססים את ציפורניים, ומחכים, מחכים. אני בטוח שמחר, אני מקווה, שמחר לא תהיה עין אחת יבשה.
כן, כן, זה יום מאוד מאוד מרגש.
נכון, כולנו רוצים שהם יחזרו. מה שכן, בהקשר הזה, רציתי, היה חשוב לי להגיד, שראיתי שני דברים במהלך סוף השבוע, ובטח נדבר על זה עוד מעט קצת יותר מטבע הדברים, אבל איריס חיים, אימא של
יותם חיים, חיים. כן.
היא כתבה פוסט מאוד מרגש, והיא כתבה שהיא ביקשה שנזכור את אלו שלא חזרו, וראיתי דיון בין לימור סון הרמלך ויעל שבח, שתיהן אלמנות טרור, ודנו בסיטואציה המורכבת הזאת, ואחר כך הצטרפה לדיון אמא של בעלה שנרצח, של יעל שבח. קיצור, שלוש נשים, כולן נפגעו, איבדו מהטרור.
לא עכשיו דווקא מהשניים האחרונות, אלא לפני עוד.
כן, כן, כן. ושמע, זה היה, אתה יודע, זה אנשים ש... איך אני אגיד? בוא נגיד ככה, אני לא חושב שקולם יותר חשוב מקולי, אבל אני חושב שאת הקול שלהם צריך לשמוע יותר מאת הקול שלי, כי אלה אנשים החשובים. וזה זה היה מדהים, באמת. בקיצור, הלוואי שהשיחות האלה יהיו מה שאנחנו נשמע, זה היה ערכי, זה היה מעניין, זה היה חשוב.
זה היה שיח, כן. אבל מעניין, מכבד.
כן, 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 כן. אני חושב שאלה המקומות שהייתי רוצה ללכת ולהקשיב, אתה יודע, לשמוע מה אנשים שנפגעים מזה ושכואב להם.
כן.
טוב, בקיצור, אנחנו כולנו שמחים ומתרגשים, ואי אפשר שלא להזכיר את זה, אנחנו מקליטים יום ראשון בערב, כשאנשים ישמעו את הפודקאסט הזה, אני מקווה שאנחנו כבר נהיה אחרי שאנחנו יודעים יותר, אני מניח שאנחנו לא נהיה בסוף, אבל who knows,
אי אפשר. לקראת הסוף.
אנחנו מקווים, ממש מקווים.
כן, שמחה גדולה.
טוב, אנחנו נדבר על זה עוד מעט קצת. כן. עוד, קיבלנו מייל, שהכותרת שלו זה המלצה נחמדה, מי ששלח או שלחה, היום ירדן אי אפשר לדעת, נכון? כנראה שזהו.
כן, לא,
כן, לא, לא, זהו, זהו, אוקיי. זהו, זהו, זהו. כותב ככה, היי צחי ועידן.
מי זה עידן? יש לך מתחרה בפודקאסט שאני לא
יש
מכיר?
יש לי משהו לספר לך, אורן. בקיצור, הוא כותב ככה, מאזין הדוק, נהנה להקשיב לכם כבר רעי שנה.
כזה הדוק שעוד איך קוראים לי, אבל בסדר,
אני לא נהלתי. אל תעלב, אתה לא צריך להיעלב. עכשיו הוא כותב ככה, מאזין הדוק נהנה להקשיב לכם כבר מעל שנה, לפעמים אתם מעניינים יותר ולפעמים אני מקשיב כי אני נהנה להקשיב לכם. אתה לא צריך להעלב כי הוא אמר את זה עליי ועל עידן, אתה יודע,
כן,
יש פה מין מחמאה כזאת,
בעייתי, כן.
זה, לפעמים אתם מעניינים הוא כתב.
אתה ועידן, אבל נכון. אתה ואורן תמיד מעניינים, זה ברור.
ולכן, כן. אוקיי. בתור טכנולוגים רציתי להמליץ לכם על הסרט בלקברי בנטפליקס, בסרט מתעדים העלייה והנפילה
של
בלקברי, ואם מצא לכם אני כבר מצטער, וזה ההזדמנות, לא רציתי באמת לרדת על עידן, כי אני כתבתי לו שתודה רבה, אבל זאת הזדמנות להזכיר שיש לנו אתר,
סרט באתר,
האתר, סרקסטים, סלש ויו, סלש סרקסטים, בסייטס.גוגל.קום, ויש שם זכוכית מגדלת, לוחצים על הזכוכית מגדלת, כותבים בלקברי, או בעברית או באנגלית, ואפשר לראות ששיבחתי את הסרט בפרק 38, דקה 16. אחלה אתר.
איזה פרק?
38. אני חושב שהוא היה על Mission Impossible, אם אני זוכר נכון. כן. טוב, אז זה היה הזדמנות להזכיר את Mission Impossible, על את סרקסטים, ודבר אחרון, הוט עושים מדי פעם הקרנות נוסטלגיות. אז הם מקרינים את בחזרת הטרילוגיה של בחזרת העתיד.
כן, אתה מדבר על בטלוויזיה או בקולנוע?
בקולנוע.
כי ראיתי בקולנוע. 40 שנה.
כן, כן, 85. כן. את כל הטרילוגיה. אחת הטרילוגיות הטובות של רוביט זמקיס, לדעתי.
זה 29 לאוקטובר, התאריך ב-85.
שעוברים אליו.
כן, כן, שיוצאים אליו וגם שעוברים אליו, בדיוק באותו תאריך.
נייס. זה מייקל ג'יי שופ פוקס וכולי. קיצור.
כן, ראיתי את הפרומושן לזה.
כן, אז אחלה.
אם יש עושים את זה, ראיתי מה שעושים גם תזמור את חיה אולי, או משהו כזה.
אז זה, הבת שלי אמרה לי שהיא הלכה, בחרה סרטים בפסטיבל הסרטים בחיפה, היא גרה בחיפה.
שאני הולך כל שנה, אבל השנה הייתי בחול, ולכן.
והיא הלכה לראות את מלך האריות, עם תזמורת בחי. זאת אומרת, זה גרסת סרט של רק הדיבורים, אבל בלי פסקול ברקע, ואת הפסקול נותנת תזמורת שנמצאת ליד הקהל.
מה, בסרט אין תזמורת, אין פסקול
זאת
בכלל?
זאת גרסה ללא פסקול.
וואלה, כן. חשבתי שפשוט עולים על. לא, אבל לא.
ודיסני, אוקיי. יש להם כל מיני סרטים עם גרסאות כאלה, בדיוק בשביל הקרנה כזאת.
זה, זה כמו קריוקי, אבל הפוך.
כן, והיא אמרה שזה היה מדהים, שזה צפייה מאוד אחרת, מרגשת.
איזה קטע.
כן, כן, אז מלך האריות, תשמע, זה.
כן.
זהו, אז אלה החדשות שהיו לי, אבל אם יש לך עוד...
יש לי, בטח.
אוקיי, ברור. בסדר, הספקת.
לא, הספקתי קצת, לא...
אוקיי, לך על
לא
זה.
לא ראיתי הרבה, אבל הספקתי. כן. חדשות יש לי קצת.
כן.
אני אתחיל מדבר ראשון, האם יצא לך לשמוע על שחקנים בשם טילי נורווד?
לא.
אוקיי. אולי הצלחת, איפה אני אספר עוד.
חוד שראית
אז אותה. אז היה פסטיבל קולנוע בציריך, אוקיי. בשוויץ, וחשפו שם שחקנית חדשה בשם טילי נורווד, שחקנית AI. עכשיו, נורווד היא נוצרה בידי איזה אולפן בינה מלאכותית, קוראים לו Practical Six, חברת בת של איזה אולפן אחר, והוא התעורר הרבה עניין בדמות הווירטואלית הזאת, שבדדליין, העיתון דדליין דיווחו, שסוכנויות שחקנים הוליוודיות מחזרות כבר להחתים את דמות ה-AI, להחתים אותה על חוזה להשתתפות בסרטים בכיכובה של טילי נורווד, יצרו את הווין שהיא תהיה סקרלט ג'ואנסון הבאה, שהיא מאוד תהיה לייקבול, ולא מאוד, אתה יודע, לא אובר יפה, ולא גם חמודה, וכאילו עשו את כל המאפיינים של דמות האידיאלית לכאורה.
אני תוהה, יכולה להשתתף בשני סרטים במקביל? כאילו, הסוכן, יש לה סוכן אחד? מה קורה אם היא מסרבת להופיע באיזה סרט?
היא יכולה לעשות תפקיד כפול בסרט,
כן.
או משולש.
כן.
אז הקטע הוא שזה, אתה יודע, באופן טבעי, באיגוד השחקנים זה עורר זעם, ומה פתאום, ואיפה הזכויות לכל אלה שבעצם המודל למד מהם את ההתנהגות ואת הדמות, כן. ואת התווי פנים, ומה עם הזכויות שלהם, וכרגיל, AI עוד ילווה אותנו הרבה שנים בתעשייה הזאת, אבל מתחילים, אתה יודע, טלנטים ב-AI מתחילים עוד מעט להיות, זה מדי מטורף.
ראיתי איזה כותרת של DC שהם לעולם לא השתמשו ב-AI.
סליחה? עדיין או בעתיד?
לא, לא, היום או אתמול קראתי את הכותרת הזאת, DC, הצהירו, הם לעולם לא השתמשו ב-AI.
מה זאת אומרת לא השתמשו ב-AI? לא יכתבו תסריט? לא יעשו...
אני לא יודע.
קטעי אנימציה, לא מה?
אני לא נכנסתי, אני חושב שזה כותרות לא מעניינות, אני פשוט חושב שלעולם זה מילה מאוד ארוכה. זה ככה נראה לי, לא יודע.
הבנתי. טוב, אז זה היה החדשה הראשונה.
כן.
דבר השני שאתה תדבר עליו, היו, אתה יודע, אנחנו מזכירים אנשים שנפטרו, והיו שניים כאלה השבוע.
אני יודע.
דיאן קיטון?
כן.
דיאן קיטון היא דמות, כן? הסנדק, זכתה באוסקר על הרומן שלי עם אני, עשתה הרבה סרטים, וודי אלן, שזה היה גם בת זוג שלו כמה שנים, שלוש שנים, עשתה את מנהטן, ואהבה ומלחמה, שזה סרט וודי אלן אהוב עליי, אהוב עליי. ציינתי את זה פעם, אני מת על הסרט הזה, עם מועדון האקסיות, פאדר אוף דה ברייד, עם סטיב מרטין, שגם אותו אני אזכיר היום עוד פעם. קיצור, דיאן קיטון הלכה לו מעמה באיזה נסיבות, כאילו מסתוריות, בת 79, ולא סיפרו למה. אתה יודע למה?
לא, 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 לא שומע.
כאילו אמרו שהם מבקשים לשמור על כבודה, ולא לפרסם נסיבות מות משהו כזה, אז כאילו עדיין לא ברור מה בדיוק היה שם, אבל כן, היא הלכה לעולמה. והשני זה אלברט כהן, ישראלי.
כן, גם את זה
שמעתי. שהוא שחקן ומדובב בעיקר, בעיקר הוא דובר כמדובב. אתה יודע מה הוא דובב?
לא.
המון סרטים ישראלים, כאילו, אתה יודע, דיבוב ישראלי לסרטים, נגיד, הוא היה סקר במלך הראיות, אפרופו מלך הראיות, הוא היה דמבלדור בגרסה של המובטת של הארי פוטר, הוא היה הדמות של כעס בהכל בראש, גם בהכל בראש 2, לאחרונה ממש, הוא היה מאסטר שיפו בקונג פו פנדה, הוא היה סמי בפיטר פן, הוא היה ספלינטר בצווי הנינג'ה של 2017, נדמה לי, הוא היה סלינקי בצעשו שסיפרו 4, בקיצור, עשה, כן, כן, עשה הרבה, זה, רחוב סומסום גם, דיין שובבני וכו' וכו', בקיצור, הוא היה דווקא מאוד בלא זוכר 93 או 95, וכנראה בסביבה טובה, ואלברט קורן גם, כן? יש לי עוד שתי חדשות.
כן.
אחת, דיברתי פעם שעברה על ורנר שרוצה להימחר, ושנטפליקס נעושה זה. ורנר קיבלה הצעת רכישה עכשיו מפרמונט, ודחתה אותה, אבל זה נשמע שהם פשוט רוצים יותר כסף. אמרו שהמחיר נמוך מדי. אני חושב שפרמונט יחזור עם הצעה משופרת, אבל נשמע שיש בו איזה, זה הערכה שלי, יש שם איזה מסע ומתן. זה מעניין, כי אתה יודע מי עומד בראש פרמונט?
לא.
דיוויד אליסון.
לא ידעתי.
הוא הבן של לארי אליסון.
אוקיי.
אז לארי אליסון, הבן העשיר בעולם הנדמה לי, שהוא מנכ"ל אורקל, הוא במגעים מתקדמים לרכוש את טיק טוק. והבן שלו, דיוויד, במגעים מתקדמים לרכוש את ורנר, באמצעות פרמונט, הם בקיצור נכנסים חזק לעולם המדיה.
כן.
משפחת אליסון, אז כן, אז זה... טוב. אז נשמע, אני חושב שהוא נשמע הסיפור הזה, בינתיים ורנר ממשיכה עם כל הסיפור של להפריד, חטיבת סרטים, והסטרימינג, מהדיסקאברי וניוז, וכולי, אז כן. דבר אחרון, יש כנס, את כנס קומיקון בסן דייגו כולנו מכירים, אז יש עכשיו איזה גרסה של קומיקון ניו יורק, כבר לא יודע כמה זמן זה רץ, של קומיקון ניו יורק הזה, שהוא כאילו יותר קטן, יותר מורכז בטלוויזיה, בניגוד לקומיקון סן דייגו, שהוא יותר סרטים, אז יש קומיקון ניו יורק, בימים אלו ממש, והכריזו שם כמה דברים, אז אני רק אציין כמה דברים, אז היה אתמול את הפאנל של מרוול, שיכריזו על סדרות חדשות של מרוול שעומדות לצאת, ויז'ן קווסט, שזה מהעולם של וונדה ויז'ן.
אוקיי.
היה את הסדרה של וונדה ויז'ן, היה אחרי זה את הסדרה של אגאטה אול דה ווי, עכשיו יש ויז'ן קווסט, הכריזו על זה, הכריזו על עונה שנייה לסדרה המצוירת של יור פרנדלי נייבורוד ספיידרמן המצוירת, ועונה שנייה של אקסמן 97 המצוירת, ועונה שנייה של דר דביל בורן אגן, וכל יש טריילרים וכולי וכולי, ו סדרה חדשה, ל-DC יש דמות ידועה, וונדר וומן.
כן.
אז למרוול יש את וונדר מן.
באמת? לא ידעתי.
כן, אז יש גם סדרה חדשה על וונדר מן, וגם על הארץ הטריילר, נראה מעניין. בקיצור, זה מרוול, שם היו החזות המיניון של מרוול השנה בינתיים.
אני חושב שהסיבוב הקודם של הסדרות שלהם לא מאוד הצליח.
נכון. גם, האמת שגם, לא, נכון, אני חושב דווקא פה הם הולכים על האלה שהם היו טיפ, יותר מוצלחות, נגיד דר דביל וספיידרמן ואקסמן, יכול להיות שהם היו יותר מוצלחות, אבל כן, הם נזנחו קצת את מה שהיה קודם. אפל טיווי, הציגו את פלוריבוס, אני חושב קוראים לזה.
כן.
זה הסדרה החדשה של וינס גילגן, זה שעשה את
Breaking
Bad, זה סמוך על סול. כן, זה הכל סול.
עם אותה שחקנית.
כן, כן, זה אפל טיווי. היה פאנל של אמזון, שהציגו בנשאר את העונה החדשה של Invincible, שיצא לשידור במרץ 2026, עונה רביעית. והיה טריילר לסדרה חדשה מבית HBO עכשיו, טריילר לעונה חדשה מבית משחקי הכס, שנקרא אביר משבע הממלכות. ראית את זה?
לא, ממש לא.
זה יצא בינואר 2026, בעולם משחקי הכס, ואם כבר ב-HBO, אז גם הם מצלמים בימים אלו סדרה של, פרופו, הארי פוטר, דיברנו קודם על הארי פוטר, שדמבלדור פה לא משחק
אלברט
כהן, אלא ג'ון ליסגו.
אוקיי.
הוא דמבלדור בסדרה של HBO, שמצטולמת בימים אלה. וזה לא יכול לא שזה היה בקומיקון, אבל אפשר להזכיר שגם נטפליקס עכשיו מפמפמים את העונה האחרונה של Stranger Things, שעומדת לעלות נדמה לי ממש חודש הבא. העונה האחרונה של Stranger Things. אז זה קצת בקומיקון וסדרות, זה הנקודה האחרונה שלי להיום.
אני תוהה, כי לי יש פלאגין לטריילרים. לאיזה פלאגין יש לך שאתה מביא את כל ה... אינפורמציה הזאת מקומיקון ניו יורק.
מקומיקון ניו יורק. יש לי כל מיני פורומים כאלה באינטרנט, פייסבוק של קומיקון וכו', שם מפרסים.
צריך לגלוש בפייסבוק.
גם, כן. זהו. אבל הטריילרים חלק מהם אתה ראית, או לפחות יצאו, אני חושב, של ראיתי בעוד
מקום. מופיע לי הכל.
כן, כן. זהו, זה חדשות הקולנוע.
טוב, אז בואו נעבור למה ראינו בשבועיים האחרונים. אני אתחיל בדבר הברור מאליו, בשביעי באוקטובר, שזה היה לפני חמישה ימים, זה היה סוכות, ישבתי לראות את הסדרה אור ראשון, מדוברת מאוד.
מדוברת מאוד.
עכשיו, קודם כל צריך לעשות טיפה סדר, כי אני יצאתי מאוד מבולבל.
יש קשת, נכון?
כן, כן. יש סדרה שיכול להיות שגם
שחר אדום? קשת,
שנקראת שחר אדום.
נכון. שזו עונה שנייה שלה גם התחילה עכשיו.
ושחר אדום באנגלית נקראת One Day in October. לעומת זאת, אור ראשון נקראת באנגלית Red Alert. אז אני יודע, אז Red Alert זה לא שחר אדום,
אבל
זה One Day in October, ואור ראשון זה Red Alert. למה אני אומר את זה? כי קראתי על הסדרות, ואתה רואה אנשים שאומרים, כן, אבל הפרק השני באור ראשון היה כך וכך, וזה לא היה מספיק, ואז אומרים לו, אתה מתבלבל, זה הפרק השני בשחר אדום. אז שחר אדום...
שניהם של קשת? אני לא זוכר.
אני לא, אני גם לא. שחר אדום, לא ראיתי. זה ארבעה פרקים עם יעל הבקסיס.
שחר אדום זה עונה שנייה כבר.
זהו, אז
העונה הראשונה,
ארבעה פרקים שהיה כבר לפני כמה חודשים, אני חושב.
לפני שנה משהו כבר.
כן, יעל הבקסיס, יובל סמו, נומי לבוב, ועכשיו יוצאת עונה שנייה של הטווח, שלושה פרקים, משהו כזה. אור ראשון זאת סדרה, ארבעה פרקים. ההפקה התחילה בינואר 24.
ישר אחרי.
כן, 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 ממש.
אמרות עם סלע, נדמה לי, נכון?
נכון, והיא מספרת ארבעה סיפורים, יש ארבעה פרקים, כל פרק משלב ארבעה סיפורים, וכל, במהלך ארבעת הפרקים, הסיפורים מתקדמים.
ארבעה פרקים, כל פרק ארבעה סיפורים, כאילו 16 סיפורים סך הכל.
לא, סך הכל ארבעה סיפורים, וזה מתקדם. אחד זה על בת שבע יעלומי שנמלטה מניר עוז, תהליך הדת תושבת אופקים, השוטרים חפק פסטיבל הנובה, ותושב הנגב שהסתתר...
הכל סיפורים אמיתיים.
הכל סיפורים אמיתיים, כמובן, כמובן, לא צריך להמציא שום דבר. ראיתי את הפרק הראשון, זה צפייה מאוד קשה. היו קטעים שקצת דילגתי קדימה, אני לא אצפה בהמשך.
למה? כי זה קשה מדי?
לי, אני...
עדיין.
איך אני אגיד? אני לא יודע אם אי פעם אני אצליח לראות. יכול להיות שבשנה הבאה, בשביל באוקטובר, אני אראה את הפרק השני. אבל...
כי זה קשה או כי זה לא מעניין או כי זה מעצבן או כי...
מאוד קשה לי בכלל לדבר על האיכות. אני לא יודע מה הייתה האיכות של המשחק או של ההפקה, אני לא יודע. לראות את ההמחזה של הסיפורים שקרו באמת, זה מאוד מאוד קשה. אוקיי?
קצת סנף כזה.
אני לא יודע אם זה סנף, כי אתה לא רואה איברים קרוטים, אוקיי? אבל זה טריגר. ומי שזה מחזיר אותו לאותו יום, זה מחזיר אותו לאותו יום.
היה זה ביקורת, קראתי על זה ביקורות.
עכשיו יש המון המון דיבור וביקורת. ויש הרבה מה להגיד. קודם כל, הסדרה נקנתה על ידי פרמאונט.
וואלה.
כן.
של דיוויד אליסון.
כן, ופרמאונט משווקים אותה, והוציאו את כל רבעת הפרקים בשביעי באוקטובר, לשידור בארצות הברית.
בבת אחת.
כן.
שזה אולי כן חשוב.
מאוד. והם גם הכניסו הרבה כסף. אז זאת הפקה שהיה בה המון כסף.
אוקיי.
ואני בטוח שזה מאפשר יותר, זה מאפשר לעשות משהו. אני באמת קשה לי לדבר על הפן האומנותי, והאם זה מעניין, אני ממש מתקשה. אבל אני גם לא רוצה להעביר ביקורת על הביקורת. כי אני יכול להבין לגמרי את מי שאומר שזו סדרה חשובה, ושהיא עושה, זה חשוב להזכיר לאנשים מה קרה פה. אני חושב שמי שנגד מדינת ישראל לא יצפה בסדרה הזאת, אז אני לא חושב שהסדרה תעשה נפשות בחול. אני חושב שמי שמקורה ורוצה לראות, וחושב שהדרישות שלנו, או שהמטרות שלנו, שתומך את מדינת ישראל, אז הוא כן יראה את הסדרה הזאת.
אולי יש אנשים שלא מספיק מודעים, או שהם כזה on defense.
קשה לי להאמין שאנשים שהם אנטי-ישראלים, אתה יודע, ארצות הברית מקוטבת, אתה צריך שתהיה לך דעה, ופה בארץ אני יכול להבין את אלה שאומרים, חשוב לראות, צריך לזכור, ואת אלה שאומרים, זה מוקדם מדי, קשה לראות את זה. אני אפילו לא אומר שזה מוקדם מדי, אני אומר שזה קשה לי לראות, בלי קשר למוקדם מדי. אנשים מתלוננים על המסחור של הטרגדיה. אני לא חושב שזה מסחור של הטרגדיה. אין לי בעיה עם זה. אין לי בעיה שהפרקים נגמרים בקליפהנגר. כאילו, האם התינוק ימות או לא? זה, כשאתה רואה סדרה שהיא פיקשן, אז אתה מבין את הקליפהנגר. אבל פה זה לא קליפהנגר, זה החיים האמיתיים. ואנשים מתלוננים על כאילו, איך אתה עושה קליפהנגר על החיים האמיתיים, כאילו, האם התינוק ימות או לא. לא, לא צריך לעשות את זה. אין לי בעיה עם זה. אין לי בעיה עם אחרי הפרסומות, נראה אם חטפו אותה. אין לי בעיה עם זה. אני חושב שאלה הם החיים, אני חושב שאחרי 11 בספטמבר, עשו פה המון סרטים, ויעשו עוד המון סרטים. ואחרי 7 באוקטובר גם. אתה יודע שהשבוע יוצא סרט שנקרא המאזינה. סרט בקולנוע. הוא מספר על קצינה צעירה ומסורה ביחידה 8200, הנמצאת במרוץ נגד הזמן, כשהחמאס חוטף חייל ישראלי ודורש בתמורה שחרור 1,000 אסירים, ביניהם המחבל שרצח את אביה בפיגוע התאבדות. אוקיי, אז זה פיקשן. האם זה מתכתב עם החיים שלנו? מה זאת אומרת? כאילו, עם היום, אוקיי? אז אני חושב שההנצחה חשובה, ואני חושב שאין מה לעשות, יעשו עוד, כמו שיש לנו כבר, את שחר אדום ואור ראשון, ויהיו עוד ועוד ועוד.
וגם היו.
אני מאוד שמח שפרמאונט נכנסה, ואני חושב שככל שההפקה יותר מוקפדת ויותר טובה, אז יש לזה יותר איכות, יותר אנשים יראו את זה. לא, אסור לשכוח, וזה טוב, ויש סיכוי שעוד ועוד אנשים יראו את זה. לא אכפת לי שזה יותר אסתטי, כאילו יש יותר כסף, אז זה יותר אסתטי, שזה יותר נגיש, שזה יותר מרגש. לא יודע, זה לא מפריע לי. אני לא חושב שאנשים יראו את זה ויגידו, טוב, נו, אין רצח עם בעזה. אני לא חושב שזה מה שיקרה. אני כן יצא לי, אתה יודע, לחשוב על ההפקה, על זה שבסוף זה אנשים שזה המקצוע שלהם, וההפקה הייתה מינואר, כן, 2024, ואנשים מגיעים כל בוקר לעבודה.
כן, זה עוד מאוד מותרי.
לא, ובאיזשהו שלב בין, לא יודע, המיקום של הבום והתאורה והפרופסים השונים, הם טיפה שוכחים שהסיפור האמיתי. אבל אז, ואני יודע שהביאו להפקה את האנשים שזה הסיפור שלהם, אבל אז אני יכול לדמיין את טלי חדד מגיעה לשם ואומרת להם, לא, זה לא היה ככה, אני עמדתי מאחורי הקיר הזה, ואתה יודע, וכל ההפקה משתתקת, וזה נוחת עליהם. שזה לא תסריט, זה באמת, כן. ואני, אין לי שום ביקורת על זה, אין לי, באמת, עכשיו, האם זה מוקדם מדי? תראה, אני חושב שאנחנו בתוך אירועי השנתיים, שלשום עוד ניצול נובה התאבד, אתמול אימא של נרצח בנובה התאבדה, אתמול נפטר חייל מפצעיו, שלשום נהרג חייל בעזה, אנחנו בתוך זה עמוק, 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 וכן, מי שזה קשה לו כמוני, יראה את זה בקושי. האם חשוב? מאוד 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 חשוב. אני בעד, אין לי ביקורת על זה. אני חושב שאין אנשים, באופן טבעי, יש ביקורת. בטח ובטח אנשים ניצולים, אנשים שנפגעו, יש להם ביקורת, אבל אתה יודע, מה יש לי להגיד על זה? אין לי מה להגיד על זה.
אני הייתי בחול עכשיו שבועיים, ואני מניח שבאופן טבעי, אני בדרך כלל רואה סדרות ישראליות בטלוויזיה. אני מניח שכנראה שמייתי בארץ הייתי רואה את זה, בגלל שהייתי בחור, קראתי שזה התחיל וכולי, ואז חזר לפני כמה ימים, ושאלתי את עצמי אם בא לי להתחיל לראות את זה, כאילו, אני מניח שזה היה באותו יום, הייתי רואה את הפרומו, הייתי רואה את זה כבר באינרציה כזאת, ועכשיו אני כאילו חשבתי על זה ממש היום, אם אני רוצה לראות את זה או לא, ולא, כאילו, אמרתי, לא יודע אם בא לי, לא יודע אם בא לי להתחיל את זה. כאילו,
לא יודע.
מה זה?
לי זה עשרה. כן. אתה לא ממשיך את היום שלך כרגיל אחר כך. הייתי במצב רוח רע.
עכשיו ראיתי כמה, אתה יודע, דיברתי גם בפודקאסט על הדוקומנטרי שעשו על נובה, וכאילו יש כמה...
אני לא ראיתי אף סרט עד היום. לא את הדוקומנטרי.
לא את הדוקומנטרי, וראיתי גם את סרט הזוועות ראיתי.
רחוק מני. אמרת לי שהלכת לאתר הניצולים בנובה. כן. אני לא יכול. כן. לא מסוגל, גדול עליי.
אז לא יודע, אולי אני אראה את זה בסוף, אבל כן, אני יכול להבין את המורכבות ואת המטען שם, אבל כן, אני מסכים עם כל מה שאמרת.
אגב, אתה יודע, אני לא יודע בכמה כסף הקרן הישראלית לקולנוע תמכה בסרט הזה, אני מניח שלא הרבה, כי פרמאונט מימנה אותו, אבל אני בטוח שאף אחת מהסדרות האלה לא תקבל את פרס אופיר, אתה יודע. אף אחד מהם לא מראה את הסבל של אחמד הקטן, זה רק מראה את הסבל של הילדים היהודים שלנו.
אני לא בטוח. לא
חושב. לא, זה עדיין מרגיז אותי שהאקדמיה לקולנוע ישראלית חושבת שהסרט שצריך לייצג את ישראל באוסקר, זה הסרט שמראה את הסבל של אחמד הקטן. זה אנשים, והם לא ייתנו פרס לסדרה הזאת. זה לא, 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 לא. הם לא ימחו כפיים,
אני מקווה שהשיקולים שלהם מקצועיים. אני רוצה את זה. בסדר.
זה מצחיק.
כמו ששיקולים של בדת פרס נובל.
נכון, רע מאוד, זה בדיוק אותו דבר, נכון, רע מאוד. אני חוזר על זה, אתה יודע, לא צריך את הכסף שלהם, ולא צריך את הפרסים שלהם, וצריך מנגנון אחר. לא יכול להיות שמדינת ישראל שולחת לאוסקר את הסרט שמראה את הסבל של האויבים שלנו. לא יכול להיות, לא. זה תרלול, תרלול לגמרי. זה פשוט תרלול. וזה עצוב מאוד.
אני רוצה לקוות שיש שם רצון להיות אמנותיים.
אני חוזר עוד פעם, זה אנשים שעמדו ומחו כפיים למי שאמר שיש רצח עם בעזה. אין פה שום דבר אומנותי, יש פה פוליטיקה, וזה עצוב מאוד, זה מאוד מאוד עצוב שככה זה מתנהל, ואני שמח שיש יצירה כאלה, והיא לא צריכה את הקרן הישראלית לקולנוע, ולא צריכה את פרסי אופיר. זה מוסד שעבד עליו הכלח, בגלל פוליטיקה וחבל.
הקרן הישראלית לקולנוע תמכה בהרבה מאוד סרטים שלא קשורים לפוליטיקה, שלא קשורים למלחמות, הכנפיים שבורות, והמון סרטים שיזכו אותנו באוסקר וזה, שהיו באמת מאוד מאוד איכותיים וטובים ולא פוליטיים, ועשו דברים מאוד מאוד יפים, והזניקה קדימה את הקולנוע הישראלי בשנים האחרונות בצורה מאוד מאוד יפה.
וברגע שמכניסה את הפוליטיקה, אז היא יורה לעצמה ברגל. אני
מקווה שיהיה פחות מלחמות ופחות צורך לפוליטיקה. בסדר.
כן, בסדר. אי אפשר להגן עליהם. אי אפשר להגן על הבחירה לשלוח סרט שמציג את הסבל של האויבים שלנו כנציג של הסרט הישראלי. אני לא רואה דרך להגן על הבחירה הזאת. אני לא רואה דרך. אתה יודע, יכול להיות שיש דרך. אני לא רואה דרך. אני הייתי שולח את הסדרה הזאת. לא הייתי שולח את אחמד הקטן.
זה לא סרט.
ואני הייתי שולח דברים אחרים. לא את הסבל של האויבים שלנו. טוב. אז זה ראיתי באתר של קשת. באתר של קשת אפשר לראות את הסדרה. סדרה נוספת שראיתי, גם כן כבדה, נקראת טאסק. ב-HBO.
התחלתי לראות אותה דרך אגב.
כן, יופי. אז מרק רפלו משחק שוב טיפוס מיוסר. איכשהו יש לו תמיד את הדמות הזאת. הפעם הוא סוכן FBI שמקבל צוות משימה, להלן טאסק, לחפש זוג רוצחים וילד שנחטף. HBO יודעים לעשות טלוויזיה, וזו טלוויזיה טובה, והיא מותחת, והיא יעילה, והיא מלאת אווירה, אני חושב שהדמויות טובות, והמשחק הוא טוב. אני חושב שהבעיה בהתחלה לפחות זה הקצב האיטי, איטי מדי, יש יותר מדי עלילות משנה, מסיתות מהעלילה הראשית. אני חושב שאם היה רק את הסיפור של הילד והרוצחים, זו הייתה סדרה מאוד מהודקת, אפילו בלי רפלו המיוסר, אבל ככה כמו שהיא, זה, אני חושב שהיא סדרה מאוד כבדה, מתקשה להחזיק את כל הסיפורים בעת ובעונה אחת. יש שבעה פרקים בסך הכל, אני חושב שנשאר עוד פרק אחד או שניים, אבל בסוף אני חושב שגם כשה-HBO לא מדויקים, הם יותר טובים מנטפליקס, וזו סדרה טובה. כלומר, ראיתי, אני ממליץ לראות אותה. היא מפספסת באיטיות שלה ובריבוי הלילות, שכאילו פתאום קורה איזה 10 דקות, רבע שעה על המסך, שזה לא מעניין, כי זה כן. עלילה שהיא לא מקדמת שום דבר, והיא מיותרת, אבל בגדול זה HBO, ו-HBO עושים טלוויזיה טובה. אז אני ממליץ על טאסק ב-HBO.
כן. התחלתי לראות אותה, אני לא ראיתי מספיק בשביל לחוות דעה, אבל כן. אני...
אבל זה, אתה בטח מתחבר לאיטיות, זה איטי.
זה איטי, אבל זה מעניין.
זה תופס, ככל ש... כן. שהפרקים עוברים זה תופס. כן. כיוון שאתה לא ראית, ותכף תגיד...
לא, אבל אני ראיתי מעט איפה, ממש מעט איפה, זה מדבר על שני דברים.
אני מנצל את ההזדמנות, ואני אדבר על קצת יותר דברים, ממה שאני מדבר בדרך כלל, שני סרטים שראיתי. אחד של אפל טיווי, והשני של נטפליקס. הראשון מאפל טיווי נקרא The Lost Bus. אפל טיווי פלאס, ב-2017 יצא סרט שנקרא Only the Brave. הוא מספר את הסיפור של יחידת קבעי אילית, שנספת בשריפה באריזונה ב-2013. ראיתי את הסרט הזה, הוא סרט מרגש וטוב עם, נו, איך קוראים לו, טאנוס. שכחת גם. בסדר, לא משנה.
תכף
תיזכר.
כן.
בקיצור, ב-2018 מתרחשת השריפה הקטלנית ביותר והרסנית ביותר בקליפורניה. בשריפה פונו 52 אלף אזרחים, נספו 85 הרוגים, נשרפו 20 אלף מבנים. השריפה פרצה עקב ניצוץ בעמוד חשמל עם תחזוקה לקויה, ולקח שבועיים לחבות אותה, עם נזק אדיר של 16.5 מיליארד דולר. והסרט מספר את הסיפור של השרפה דרך אוטובוס תלמידים, The Lost Bus, שאני מניח שמבוסס על סיפור אמיתי, כי השרפה האמיתית, אני לא יודע אם באמת היה Lost Bus כזה, אבל הוא מספר את הסיפור דרך האוטובוס הזה. אז הנהג של האוטובוס זה מתיו מקונהי, האוטובוסים של בתי ספר בארצות הברית, האוטובוסים הצהובים האלה, בדיוק, והוא נוסע להוציא משם תלמידים ולחלץ אותם מהעיירה, והם נקלעים לשריפה. אז נהג האוטובוס מגדל את הילד המתבקר שלו, מטפל באמא החולה שלו, והוא נאבק בקשיים כלכליים, ובין הבמאי של הסרט זה פול גרינגרס. פול גרינגרס עשה סרטים מצוינים, אני מנסה לזכר את...
זה היה 93, נכון?
יונייטד 93, קפטן פיליפס עם טום הנקס.
נכון, גדול, סרט גדול.
הסיום הוא פשוט נהדר. הוא גם עשה מערבון חדשות העולם עם טום הנקס, דיברתי עליו סרט שמאוד מאוד מאוד אהבתי, והוא גם עשה איזה 2-3 סרטי בורן, הם היו מצוינים. אז פול גרינגרס הוא, כאילו, הוא במאי מאוד, מאוד איכותי, ובין סצנות האוטובוס הוא עובר לצוותי הכבאים, ולמנהלת מכבי האש, שבעצם עושים את כל מה שהם יכולים בשביל להשתלט על האש ולהציל את אזרחים, אבל בסוף הם לא מצליחים, זה גדול עליהם. אז הוא עושה עבודה מצוינת, המצלמה לפעמים תופסת את הזווית צילום של גיץ, של אש,
כן.
שאף באוויר, בשביל להראות שהשרפה מתקדמת עם הרוח, אז יש כאלה קטעים. אני חושב שהאפקטים של השרפה הם מצוינים. הדיאלוגים הם טיפה רדודים בסגנון של אם ננצל מה היית רוצה לעשות, הייתי רוצה לטייל בעולם, אוקיי? משהו כזה, אוקיי. זה קצת רדוד, אבל בסך הכל זה סרט אסונות אפקטיבי, שמבוסס על שריפה אמיתית, שהייתה באמת קטלנית. סרט טוב, מתיו מקונהי משחק מצוין, אפל טיווי פלאס, זה נקרא The Lost Bus. אגב, לסרט הוא מטפל בבן המתבגר שלו ובאימא שלו. ואז מתיו מקונהי אמר למלהקת שהוא רוצה להביא את הבן שלו למבחן. איך זה נקרא? מבחן במה או משהו כזה?
כן, אודישן.
אודישן. אז, אבל הוא אמר, אני לא רוצה שפול גרינגרס ידע שזה הבן שלי. אז הוא הביא אותו והוא קיבל את התפקיד, הבן שלו.
בסדר.
זה מה שאמרו ליחץ. למה אתה לא? עכשיו, הוא הביא גם את אמא שלו.
היא לא קיבלה.
לא, היא כן. אז הוא הביא את כל המשפחה. נפוטיזם.
לא, לא, התקבלו, לא ידעו.
אבל בסרט עצמו מיד ניחשתי שזה הבן האמיתי שלו. לא במראה, אלא יותר באינטראקציה. האינטראקציה נראית בין אבא ובין אמיתי מדי, ואמרתי, זה הבן שלו. לא קלטתי שזאת האימא, אחר כך הלכתי וראיתי שזאת בבית האימא, אבל כן, זה מעניין.
ג'וש ברולין.
נכון. אז הוא משחק, הוא לא בסרט הזה, הוא משחק בסרט על השריפה שנקרא Only the Brave, שגם עליו אני ממליץ. סרט מלפני 8 שנים. הסרט האחרון שראיתי נקרא The Woman in Cabin 10 בנטפליקס. סרט בסגנון רצח בהפלגה את יחטה, מי עשה את זה? אוקיי? זה הסגנון.
הוא דנית, כן.
רצח על הנילוס, כאלה, אוקיי. אז יש שני טוויסטים. לא טוויסטים בעלילה, טוויסטים מהסיפור הסטנדרטי. אחד זה שהמפענחת היא עיתונאית בלתי נילאת, קירה נייטלי, והיא עיתונאית חוקרת, והיא לא יכולה שהאמת לא תצא, אוקיי? אז זה כאילו דבר אחד. ודבר השני, שהרוצח מצליח להעלים את העובדה שבכלל היה רצח, אז היא מסתובבת כאילו ביחטה, והיא אומרת, היה רצח, וכל מסתכלים עליה כמטורפת. אז זה כאילו שני טוויסטים בעלילה, משחק שם גם גיא פירס כמיליארדר עשיר, תראה, סיפורים כאלה של החוקרת שמחפש, או בכלל, הבלש שמחפש את הרוצח, הם צריכים להיות מאוד אדוקים ובלי שגיאות. עכשיו, זה מוצר נטפליקסי, אז אתה יודע, היא יכולה ליפול לבריכה ואחר כך להגיד, שמישהו יגיד לה, לא הצלחנו להציל את הטלפון שלך, וכמה דקות אחר כך היא מוצאה את הטלפון ומתקשרת ממנו. אז יש כאלה שגיאות בעלילה. זה מוצר נטפליקסי, לא צריך לצפות לי יותר מדי, זה לא מונע ממנו להיות סביר. קירה נייטלי, שחקנית טובה, אישה שחקנית קריזמטית, זה לא מושלם, אבל מי שרוצה לראות כזה סרט של Who Done It as the Woman in Cabin 10. זה בנטפליקס. זהו, זה מה שאני ראיתי בה.
כן, אז...
בשבועיים האחרונים.
סבבה, אז אני אספר, אני פשוט הייתי, אמרתי, הייתי בחול, אז לא יצא לי הרבה לראות כמעט כלום, אבל...
בטיסה קצרה וזה.
טיסה קצרה, אז אתה יודע, אז ראיתי טיסה דברים, בעיקר הדברים שאני רואה גם כך, כאילו, להשלים פרקים, אז אתה יודע, עוד The Morning Show ועוד Peacemaker וכאלה, שכבר דיברתי עליהם, אבל יש שני דברים שאני רוצה להגיד, אחד, כן הספקתי לראות, חזרה ממש לפני שטסתי, ביומיים לפני, הספקתי לראות כמה פרקים שחזרו של Only Murder in the Building. יש בעונה הזאת, תראה, זה כולה ארבע שנים מאז שהסדרה עלתה, ועונה חמישית בארבע שנים, אז הם בקצב יפה. יש הרבה דמויות אורחות. בעונה הקודם מצטרפה, אם אתה זוכר, מריל סטריפ, דיברתי על זה אז. אז בעונה הזאת גם מצטרפים עוד, כריסטופר וולץ, וטיה ליוני, ורנה זלבנגר, שבכלל לא זיהיתי אותה בהתחלה. אז הם מצטרפים לזה. זה עדיין סדרה שכיף לצפות בה. כאילו, אני יודע שאני מתחיל שבוע ולעשות כל הסדרות שאני עוקב אחריהם, זה אחת הראשונות שאני הולך לראות, כי אני אוהב את הסדרה הזאת. הדינמיקה בדמויות הראשיות עובדת, פשוט עובדת, היא מצחיקה, היא טובה, היא עובדת. סטיב מרטין בגיל 80, עושה סטיב מרטין. כאילו, אני אוהב את השטיקים שלו מאז מתמיד, כאילו, אתה יודע, והוא עושה אותם גם בגיל 80. עם אותם הבעות פנים ואותם גופיות.
הוא יכול היה לשחק ב-The Naked Gun.
ברור, ברור, הוא יכול להיות לזי ניסן בקלות. אז הפעם החבורה חוקרת את המוות של הדורמן, של הבניין, זה כבר, זה לא ספוילר, כי זה בסוף העונה הקודמת, רואים שהוא מת, ואז העונה הזאת זה. נגיד קצת ב-AI, במאפיה הוותיקה של ניו יורק, בטייקונים של ההייטק, שהם המאפיה החדשה כאילו, וכולי. קיצור, מי שאוהב Only Murder in the Building, אז זה אחלה סדרה ואני מנהם מנה. אז זה הדבר שאני רואה. כמו שאמרתי, הייתי בחול, ומה שכן ראיתי, הצלחתי לראות, זה דברים דווקא בלייב, ולא דברים שהורדתי, מה זאת אומרת בלייב, יש שני דברים שראיתי בלייב.
אוקיי.
אחד, זה חדשות, כי כמו שאמרת, קשת זה, אז גם ערוץ 12, אתה יכול לראות בחול, ואז פתאום היה את כל הסיפור הזה ביום רביעי, עם העסקה והחדשות, זה, אתה יודע, באמצע הלילה לראות חדשות עם מושרות כאלה על עסקה, וזה היה ממש כיף שזה אפשר, פעם זה לא היה אפשר, לראות כזה דברים בלייב וזה, אתה יודע, זה ממש נחמד. והדבר השני שהתחיל בהפתעה השבוע, זה היורוליג חזר. עכשיו, אתה יודע, מכבי, כבר שלושה משחקים, כאילו, וזה אף פעם לא קורה בתחילת אוקטובר, תמיד זה בסוף אוקטובר, ופתאום זה היה בתחילת אוקטובר, ומה אני אעשה? אני אראה מכבי בחול. עכשיו, אז אמרתי, אין בעיה, יש לי מנוי לסלקום, אני אכנס לסלקום טבעי שלי, ואראה, נכנס לסלקום טבעי, מסתבר שסלקום טבעי, אתה לא יכול לראות מחול.
הגיוני.
אז אמרתי, מה הבעיה?
VPN.
VPN. מה מסתבר?
נו.
לא, המתוחכמים האלה, הם מכריחים את האפליקציה לפסוק לפי ה-GPS איפה אתה נמצא, ואם אתה לא בישראל, לא מאפשר לך לראות.
וואלה.
כן, כאילו...
בטלפון, אבל אם אתה במחשב...
באייפד. בטלפון או באייפד.
למה שלאייפד יהיה GPS?
לא, האייפד הוא כמו טלפון, אותו דבר.
למה שלאייפד יהיה GPS? אוקיי, בסדר, אבל למחשב. אין לך מחשב.
אין לי מחשב, לא הייתי מחשב. בקיצור, אתה לא יכול, כנראה שזה לא עובד במחשב. לא, אין את האפליקציה במחשב. אפליקציה רק ל-iOS.
זה רק אפליקציה, ודרך האתר זה לא עובד.
לא. בקיצור, אמרתי מה אני עושה, אז עשיתי מה שכבר בעבר. נכנסתי לאתר של יורוליג.
אוקיי.
יורוליג כמו ל-NBA, אתה יכול לרכוש או מנוי, או יומי, או משחקי. ואמרתי, אני אעשה מנוי. עכשיו, השנה הזאת היא פעם ראשונה שמכבי תל אביב היא לא הקבוצה היחידה ביורוליג. כלומר, זה לא השנה היחידה, כבר היה בעבר פעם הפועל ירושלים, אלה היו פעם איזה עונה, אבל הם היו די גרועים. והשנה הפועל תל אביב, פעם ראשונה הפועל תל אביב ביורוליג. כלומר, יש גם את מכבי תל אביב וגם הפועל תל אביב. יש לנו שתי קבוצות תל אביביות ביורוליג פעם ראשונה. והפועל תל אביב השקיע המון המון כסף. היא כרגע הקבוצה היותר בכירה. מבחינת משכורות ומבחינת סגל שחקנים, ביורוליג, יותר מכבי, השקיעו המון כסף. אופר ינאי שם, שפך מלא כסף. הפועל תל אביב פתחו את העונה בשתי ניצחונות, על ברצלונה ופיליזה נדמה לי, כאילו משהו ממש כאילו.
יהיו משחקים פה בארץ?
זהו, בינתיים לא.
כן, אבל יכול להיות.
תפס פרטקת הכי מצחיק.
אוקיי.
אז היו שלושה משחקים בינתיים, אז נכנס לדעש ליורוליג, קניתי מנוי יומי, ראיתי את המשחקים של מכבי, הפועל ניצחו, ראיתי גם את של הפועל, הפועל ניצחו שתי המשחקים הראשונים, ומכבי הפסידו שתי המשחקים הראשונים.
וואלה.
כאילו היה 2-0 להפועל ו-0-2 מכבי, וראיתי את המשחקים דרך האתר של היורוליג, דווקא אחלה. כמה דברים מעניינים. אחד, השדרן של היורוליג, אתה רואה את זה באתר של היורוליג, השדרן הוא שדרן בריטי, לפחות המבטא שלו בריטי, הוא לא אוהב כל כך את מכבי, או את ישראל, כאילו, עכשיו אתה רואה, אתה מרגיש, אתה רואה, שאתה רואה משחקי ספורט, בדרך כלל רואה אם יש שדרן מזוהה, ואתה רואה שהוא לא מזוהה כל כך עם זה, והוא כאילו שמח אותה שהקבוצה השנייה עולה, והוא כאילו קצת מזלזל במכבי, ואני ראיתי את זה כבר בעבר, זה לא פעם שאני רואה את זה, זה קצת מעצבן לראות, אבל בסדר, ואז המחזור השלישי, היה השבוע שעבר, במחזור השלישי דרבי, מכבי נגד הפועל, והדרבי משחק באולם הביתי של הפועל, בסופיה, בולגריה.
איזה מצחיק. כן. איזה סיבה.
כי אני אסביר לך למה. כי אי אפשר היה להריח בארץ, ולכן העולם הביתי של מכבי הוא בבלגרד, ושל הפועל הוא בבולגריה.
לא, בסדר, אבל אפשר
אבל אי אפשר, לא, אבל זה העולם הביתי הרשמי שלהם. הם חייבים להריח בעולם הביתי הרשמי שלהם. אוקיי. העולם הביתי שלהם הוא בסופיה. הקטע, המשחק הראשון של מכבי היה נגד, תקשיב גם זה, אפרופו הפוליטיקה והאוהדים. המשחק הראשון של מכבי היה נגד אפס פילזן בטורקיה. אבל את הטורקים, מאז השביעי באוקטובר, לא מוכנים לארח קבוצות ישראליות בטורקיה. אז הטורקים ערכו איפה? במונטנגרו. איפה אני הייתי? ממש ליד מונטנגרו. רציתי נורא ללכת, אבל מה מסתבר? הם לא מאפשרים לקהל חוץ להיכנס. אז המשחק חוץ של מכבי היה נגד אפס פילזן במונטנגרו, במקום בטורקיה. והמשחק דרבי, הראשון בהיסטוריה של יורוליג, בין מכבי והפועל תל אביב, היה בסופיה בולגריה, באולם הביתי של הפועל תל אביב.
איזה מטורף. והאוהדים. צריכים לטוס כל פעם, כן.
זה טוס, כן, אז היו דווקא לא מעט אוהדים של הפועל שהגיעו, בסוף הבולגריה. עכשיו, אתה יודע, הפועל ב-2-0, מכבי ב-0-2, הפועל פי-2 כסף מכבי, כל האתרי פן של מכבי, כאילו, מכבי צריכה לא להגיע למשחק, רק להיות לא מושפלים בדרבי, ומה פתאום, ועכשיו אני 3-0, 0-3, ומכבי צריכו לנצח. והיה משחק מדהים, כאילו, ממש, היה כיף לראות, וראיתי את זה, אתה יודע, בזה. והקטע הוא, זה היה משחק השבוע ביורוליג, כי זה היה משחק כאילו, אתה יודע, מוליכת הטבלה, הפועל תל אביב, נגד מקום אחד לפני האחרון בטבלה, שמכבי תל אביב. והקטע הוא שלמחרת, הסתובבתי בפודגוריצה, ברחוב, וכל הברים משדרים את המשחק המרכזי של היורוליג, אז למחרת בבוקר, אתה עובר, ובמשחקים הגדולים, במדיד רחוב, מכבי נגד הפועל, בכמה במסעדות שאני הולך בהם.
מדהים.
מטורף.
מדהים.
זהו, אז זה היה מה שצלחתי לראות בחול. כן. טוב.
אוקיי. בוא נעבור לסרט העיקרי שלנו, טרון אריס. אני אקרא את הפרמיס של הסרט. תוכנה מתקדמת במיוחד בשם אריס, נשלחת מהעולם הדיגיטלי אל העולם האמיתי למשימה מסוכנת, מה שמסמן את המפגש הראשון של האנושות עם ישויות בינה מלאכותית. יואכים רונינג, שביים את מליפיסנט, שודי הקריבים, אבל הוא גם ביים את אישה צעירה והים, עם דייזי רידלי. כולם סרטים של דיסני, גם טרון אריס, זה סרט של דיסני, כנראה שהוא הבמאי שדיסני אוהבים, ג'רד ליטו בתפקיד אריס, איוון פיטרס בתפקיד הנבל, וג'ף ברידג'ס וג'יליאן אנדרסון, משחקים גם, יש לי כמה דברים להגיד על טרון לפני שתתחיל לדבר על סרט.
אוקיי.
ראית את הסרט יותר מפעם אחת, את טרון המקורי?
ברור. הקלטת נשחקה.
כן, אז זה טרון השלישי כבר.
כן.
טרון הראשון הוא סרט מ-1982, ואחר כך יצא טרון לגאסי, טרון מורשת מ-2010. Mm-hmm. זאת אומרת, הסרט הזה יוצא כמעט 45 שנה, 43 שנה אחרי הסרט הראשון. הראשון.
כן, 28 מדהים. בין הראשון השני ו-15 כן. בין השני.
בסרט הראשון, קווין פלין, ששוחק על ידי ג'ף ברידג'ס. כן. הוא ממציא משחקי מחשב שתאגיד גדול גונב לו את המשחק הטוב ביותר שהוא כתב, Space Paranoids, ועכשיו פלין מחפש הוכחה, somewhere in their system, הוא מחפש הוכחה במחשבי החברה לכך שהם גנבו לו את המשחק. תוך כדי התוכנה AI של המחשב הראשי, יורה בו קרן לייזר שמפרקת אותו לחלקיקים ועושה לו דיגיטיזציה, ומכניס אותו לתוך המחשב, שם הוא מגלה עולם שלם שנשלט על ידי ה-MCP, ה-Master Control Program. יש שם לוחמים שנלחמים עבור the users, כנגד הלוחמים של ה-MCP, טרון ופלין נעים בעולם, שורדים משחקי גלדיאטורים, בעיקר קרבות תופעוני אור, מוצאים את ההוכחה, הורגים את ה-MCP, ופלין הולך חזרה לעולם האמיתי עם ההוכחה. אז זה היה הסרט הראשון. עכשיו, לי היה מחשב, שנות ה-80. המחשבים אז היו בעיקר משחקי מחשב. נכון. ובגלל זה, כשיצא הסרט הזה של דיסני, הוא היה על משחקי מחשב. עכשיו, אני הכרתי את כל המונחים שהם דיברו עליהם, והגרפיקה הייתה פורצת דרך. סיפרתי לפני חודשיים על סרט דוקומנטרי שנעשה על ידי דיסני, שלקח את טרון ורים ממנו למה יהיה עם המחשבים בעתיד. פנצתי את הסרט הזה ביוטיוב. וטרון פשוט היה הסרט בשבילי, צפי כמו שאתה אומר, הקלטת נשחקה ונשחקה.
וגם המשחקים הקלאסיים שלה, זה היה פונג, זה היה דיסקיות, והאופנועים זה סנייק כזה, כאילו...
כן, כן. כן, כן.
היינו משחקים גם משחקים האלה, אותם משחקים.
אני ראיתי אותו, לא יודע, עשרות פעמים, אתה יודע, היה לי, יש את הסרט Be Kind Rewind.
בטח.
כשאתה מחזיר את הקלטת לספרייה, אתה עושה rewind לקלטת.
זה courtesy למי שבא אחריך, שלא יצטרו את זה עצמו.
עכשיו, גם אמרו שאם אתה עושה rewind בווידאו, אז זה הורס את המנוע. אז היה לנו... ליד ה...
ריוויינדר כזה.
ריוויינדר. שהיית מכניס את הקלטת, לוחץ, וזה היה עושה ריוויינד. עכשיו, הריוויינדר שלנו, התופסן של הסוגר, היה מקולקל.
היית צריך להחזיק אותו?
אז היית צריך להחזיק 5 דקות שעושה ריוויינד. חשבתי על זה, תאר לך היום, כשאתה גומר לראות סרט במחשב, אתה צריך ללחוץ, לא, אתה צריך ללחוץ עם הזה של האכבר, עם הריוויינד 5 דקות, בשביל שהסרט יתגלגל אחורה. זה נורא נחמד. טוב, אז זה היה הסרט הראשון, ובאמת, אני זוכר אותו בעל פה, אני פשוט זוכר את הכל בעל פה. טרון השני, הסרט פחות מוצלח, המוסיקה הייתה של דאפט פאנק, והיא הייתה מוסיקה אלקטרונית, היא הייתה מאוד מוצלחת, הגרפיקה קיבלה... את השדרוג הנדרש, אופנועי האור השתדרגו, הם עברו להתחרות בתלת מימד, נוספו המטוסים, היה המון צילום בהילוך איטי כזה, והכל לצלילי המוסיקה האלקטרונית של דאפט פאנק, ויזואלית הוא היה סרט מאוד מאוד מוצלח, אני חושב שהסיפור היה מאוד חלש ולא מעניין, ולכן הוא לא תפס, הוא לא הצליח להרים את הטרון. זהו, ועכשיו נסגר המעגל.
רגע, אבל רק לא עושים מה שאתה אמרת. הלכת להגיד משהו מאוד מאוד דומה, אבל זה, רק נשלים מה שאתה אמרת על הפטרון של 2010, הבמאי שלו היה ג'וסף קוסינסקי, שעשה את טופ גן מבריק ואת F1 שדיברנו עליו לאחרונה, וגם בעלילה שם, אפשר לדבר על זה רק בקצרה, כפה הזכרת, אז הבן של פלין, אז נכנס גם דיגיטיזציה, פוגש את אבא שלו בגרסה צעירה, ג'ף פריליף בגרסה צעירה שהוא טרון, טרון רשע כזה, ואת אבא שלו האמיתי בגרסה אותה מבוגרת שהוא עם הטובים, ופוגשים שם את, איך קוראים לשחקנים שמשחקת שם?
הרופא מהאוס.
כן, אוליביה ויילד. נכון. אוליביה ויילד. שהיא קורה, שהיא העוזרת שלו, ואז הם נחמים ביחד, ובסוף הוא כאילו מקריב את עצמו, ג'ף פריליף, כדי שהבן שלו והאישה
יחזרו
חזרה לחיים האמיתיים.
והיא לא הייתה, היא הייתה גם כן יצור...
דיגיטלי.
דיגיטלי, אבל היא עברה לעולם האמיתי.
כן.
אוקיי. אז זה טרון השני. ועכשיו מגיע טרון השלישי, טרון אריס. אז ראית אותו?
כן.
אז מה חשבת עליו?
אז דרך אגב, סיפור מעניין, הלכתי לראות את זה באלבניה. בלילה האחרון, אמרנו, בוא נלך לראות באלבניה, ומצאתי את זה בדיוק גם שם יצא, וביררתי את זה באמת באנגלית, ולא מדובב, ומסבר שהם מקפידים, אומנם תרגום באלבנית, אבל כמו בארץ, זה ירד באנגלית, והיה בתלת ממד.
באמת?
שזה היה אחלה, תכף נדבר על זה, זה היה כאילו מוצלח מאוד תלת ממד שם דרך אגב, תכף אני אדבר על זה תכף הזה, ואחלה, סרט קולנוע, אלבניה, אלבניה עם...
עושים וי על עוד...
כעוד קולנוע.
עוד בתי קולנוע.
כן, כן, זה היה מעולה. כשהתחלתי לחשוב על זה, אמרתי, בעצם ראיתי יצירה על שני תאגידי ענק, שמנסים להשיג יכולות שלא מהעולם הזה. בראש אחד התאגידים יש מנכ״ל מרושע, שלא יבחל בשום אמצעי להשיג את מה שהוא רוצה, אבל אני לא רוצה לדבר על Alien Earth, בוא נדבר על משהו אחר הפעם.
כן, אוקיי.
זה סתם עשה לי...
אוקיי.
אז טוב, אז אנחנו טרון 2025, אז להוסיף מה, דיברת קצת על דיברנו על העילות של הטרונים הקודמים, אז פה במשפחת הנבלים יש את הבת של אד דלינג'ר מאז, שזה ג'יליאן אנדרסון, הזכרת אותה, ג'יליאן אנדרסון, והבן שלה, איבן פיטרס, שהוא ג'וליאן, בטובים יש מתכנתת בשם איבקים, שזאת גרטה לי, ואת הסגן ההודי שלה, שזה בערך מה שאני יודע להגיד עליו, ופה יש את אותם דילינג'ר ומתחרה באנקום, שזה החברה של פלין, והמקביל של טרון פה זה ג'רד לטו, שהוא התוכנת ההבטחה המתקדמת, זה מבחינת הדמויות. אני אגיד מה טוב בסרט, אוקיי? א', אני חושב שלא חייבים להכיר את המקור, למרות שיש הרבה רפרנסים, ואני חושב שזה כן מעשיר אם אתה מכיר, אבל אני חושב שאתה יכול גם בלי לראות, בלי להכיר. והייתי עם השלושת הבנים שלי, הם לא ראו את הטרונים המקוריים, ונהנו, כאילו, okay. הצליחו להתחבר ולהגיר, אז אחת. אני חושב שהסרט נראה מעולה, באמת. במיוחד, התלת מימד פה, עם המסך הגדול אפילו הוסיף לו, בדרך כלל אני לא אוהב תלת מימד, ואחרי זה הלכתי לראות אם בארץ גב שזה גם בתלת מימד, ראיתי שברוב הקולנועים לא, אבל באיימקס ראשון יש את זה ב-3D, וה-3D פה הוא אחד ה-3D הטובים שראיתי, ממש.
באלבניה.
כאילו, באלבניה, אבל כן, אבל okay. כסרט 3D של טרון הזה ב-3D, יש לו, הפתיחה שלו מדהימה ב-3D, ממש מדהימה, וגם בהמשך הוא 3D שעובד, דרך אני לא אוהב סרט 3D, כאילו okay. זה אובר, וזה כאילו הוא לא עושה את זה, וגם בארץ כמעט משדרים את זה ב-3D כבר, כי זה לא מוכר, וזה היה 3D מוצלח, ממש, והסרט יפה. האקשן ומרדפי המכוניות מרשימים, דרך אגב, אופנועים אמיתיים, כאילו, זה לא CGI, זה מרדפים אמיתיים של אופנועים, ממש יפה. אני חושב שהטרנספורמציה, כאשר רוכב עולה על האופנוע, והכסדה עולה לה, וההשתקפויות של אורות הניאון על הכסדה, יפה יפה, ממש אהבתי. אני חושב שהפסקול טוב, הוא סוחף, הוא עדכני, הוא מתכתב עם המקור בצורה יפה, אני נהניתי מהפסקול. בעלילה הזאת, דברנו, זה קצת פעם שעברה, הדמויות הווירטואליות מגיעות לעולם האמיתי, זה גם בטריילר, זה לא ספוילר, מגיעות לעולם האמיתי. זה שינוי, אני חושב שהוא מוסיף לעולם, זה במקום שהשני הסרטים קודם היו בתוך המחשב בעיקר, פה יש גם וגם, יש גם בתוך המחשב וגם בחוץ, ואני חושב שזה מוסיף, זה טוב. אהבתי מאוד הטכנולוגיה של המדפסות לממד האלה, שמדפיסות הדברים בצורה מאוד יפה, זה מרשים מאוד, מה שאהבתי זה. אני חושב שיש בסרט הזה הרבה התכתבויות עם יצירות מדע בדיוני אחרות, מטרמינטור ומטריקס ובלייד ראנר, ואפילו אם אתה רוצה פינוקיו כהילד שרוצה להפוך להיות אמיתי, יש חוויה קולית וויזואלית, סך הכל, כאילו חוויה קולית, הוויזואלית, מרשימה, מענה מאוד, וזה עוד סרט שאפשר לדבר בו על דיפש מוד.
דיפש מוד. כן, כי הוא מזכיר שנתי.
מזכיר שנתי שיש גם בפסקולים האלה, זה זוכר.
כמו שפה הזו.
כן, כן. מצד שני, זה מה שהיה טוב.
אוקיי.
מצד שני, אני חושב שהעלילה לא מספיק עמוקה וסוחפת. היא לא מספיק אכפת לך מהדמויות, ואם הם הצליחו, ייקשלו, זה לא מספיק צחף אותי. המשחק די שבלוני, הדמויות לא מורכבות. הסטייקס לא מספיק גבוהים, כמו שאתה נוהג להגיד. כאילו ברור לך זה ייגמר, ואין שום שלב שאתה באמת חושש לגורל הדמויות. והעלילה המרכזית היא קלישה, זה כאילו, כמו שאמרתי, מאבק בין שתי תאגידי הייטק, אחד טוב, אחד רע, התאגיד הטוב רוצה להשתמש בטכנולוגיית AI למצוא תרופה לסרטן, והתאגיד הרע רוצה לבנות נשק, המנכ״ל הוא קלישה של מנכ״ל רע כזה שלא בוחל בכלום, אז זה כאילו בסוף כסרט, אתה יודע, הוא אין לו את המהות הרגשית, הסוחפת, העמוקה, הפילוסופית, שזה מה, וזה היה חסר. אז יש ויז'ואל וסאונד, אין עלילה ועומק. זה בשורה התחלה.
שלוף את ג'יליאן אנדרסן החוצה?
כלום. היא מיותרת לחלוטין. ממש, רציתי להגיד את זה גם, אבל תודה. כן.
טוב, אני מסכים להכל, אני חושב שיש כאן סגירת מעגל יפה, כי אני חושב שהמייטריקס לקח מטרון המקורי, ואני חושב שאריס לוקח מהמייטריקס, ומה שהוא לוקח מהמייטריקס, אני חושב, זה את הקצב, את הסטייל, את הסגנון, אתה יודע, אני חושב כל הזמן על האופן ההליכה של טריניטי, על הסיבוב ב-90 מעלות שהיא עושה, על המשיכה של המגפיים עם העקב שלה, ואריס עושה פה את אותו דבר, כלומר זה אותו הסגנון, הלוק, המבריק והקצב של ההליכה, ואני חושב שזה מה שטרון לוקח מהמייטריקס. אני מסכים, החוויה הקולית, הוויזואלית, הצבע, האור, התנועה, הקצב, ממש ממש עושים את זה. אני חושב שהמוסיקה של דאפט פאנק הייתה יותר טובה. בסרט השני, הפעם מאוד מדברים על זה, זה Nine Inch Nails, זה הלהקה שעושה את המוסיקה, אני חושב שהייתה מאוד רועשת, לא הוסיפה שום דבר, הייתה לא מדויקת לסצנות, אני חושב שגם לא הייתה חסרת עומק, הייתה מאוד מאוד שטחית. שיר הנושא הוא טוב, אבל במהלך הסצנות אני חושב שהיא לא תפקדה מספיק טוב. הרעיון הקודם בראשון ובשני של להכניס אדם לתוך המחשב, זה לא שזה מיצא את עצמו, אני חושב שבראשון זה היה מאוד מסעיר, כי אף אחד לא יודע מה זה מחשב, זה היה קסם המחשבי. Yeah. ואז מכניסים את האדם למחשב, אז מגלים כל מיני דברים. בסרט השני, לקחו את הויזואליזציה והעלו אותה קומה, ועכשיו, לעשות את ההפוך ולהוציא החוצה את הדמויות הממוחשבות לעולם האמיתי, אני חושב שזה זה מקבל ביצוע מוצלח. אני חושב ששתי סצנות, זאת אומרת, הוא אפשר סצנות יותר עשירות, המרוץ אופנועים, אחרי שלקחו אותו לתלת ממד בשנים, מה עוד יכולת לעשות? אז עכשיו הוציאו את זה לרחובות אמיתיים. כן. אז יש לך את המרוץ אופנועי אור ב- 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 בעולם האמיתי.
ופתאום הקווים מתעגלים בספליין יפה כזה.
כן, אני חושב שזה היה ממש, 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 ממש טוב, אני מסכים. המדפסת התלת ממד כולל כל התוספות שמחזיקות, כמו במדפסת האמיתית, שהכל מתפרק. כן, היה מוצלח, הכל היה מוצלח. ויזואלית, קולית, צבע... חוויה מאוד מאוד טובה, איזה כיף שראית את זה בתלת מימד. סיפור, בסדר, לא ציפיתי לו יותר מדי, לא בסרט השני, אפילו, אתה יודע, אם אתה חוזר לסרט הראשון, גם בסרט הראשון הוא לא כזה, אבל הוויזואליזציה, הגרפיקה הייתה מאוד יוצאת דופן. טוב, אז בואו נעבור לספוילר, אם נוכל לדבר על עוד כמה דברים. אני קצת מרגיש כמו שאתה מרגיש אחרי שאתה רואה ספיידרמן. לא, כי הכל רפרנסים, ואני חושב שמי שרואה, אני מסכים, אפשר לראות את הסרט בלי לראות את הסרטים הראשונים, אני לא חושב שהוא שיפר לי את החוויה. כל מה שזה גרם לי להזה גיד,
הפן סרוויס.
זה מה, בדיוק, זה מהסרט הראשון, וזה מהסרט הראשון.
שהוא מחזיק את הדיים למעלה, והקרן אור, וש...
טוב, זה ברור, אבל יש משפטים שנאמרים, ובחזרה אחד לאחד, על המשפט המקורי, באותה נקודה, דברים כמו end of line, שזה מושג במחשבית, אז הוא נאמר שם, acknowledge, עם אותו האינטונציה, here goes nothing, כשהוא לוחץ על הכפתור, it's all in the wrist, כשהוא משחק במשחקי מחשב, greetings program, כשמגיעים הפרוגרם זה פנימה, הפריטים, מה היה הפריט הראשון בסרט הראשון, שהם עושים לו דיגיטיזציה, עם הלייזר, אתה זוכר?
לא.
תפוז.
כן.
אז גם פה כן, יש כן, את התפוז. כן, כן. כמובן, ה-MCP, האופנועים, הצלחות המעופפות, הטנק, אותו טנק, החללית, בדיוק אותו מבנה, וגם בסרט הראשון, החללית נפגעה ברגל, וגם פה החללית נפגעה ברגל. הביט שהוא פוגש בתוך הטנק,
כן.
שואל אותו שאלות של כן ולא, ואומר לו, אתה ביט. אז גם פה אומר לו, זה ביט. הרעש, כשמגיעים, הוא רואה את האופנועים משנות ה-80, יש להם את אותו סאונד, את אותו סאונד בדיוק.
לא, שהוא מגיע למחשב הישן של שנות ה-80 ונכנס פנימה, וכל הוויז'ואל הוא של המשחק המקורי, של שנות ה-80, עם האופנועים והרזולוציה והצבעים, והכל היה...
ואז בסרט המקורי, כשהם דיברו על העברת נתונים דרך הבאס וכל הדברים האלה, שזה הכל מונחה, אז פה הוא כותב, הוא מנסה להרוג את המערכת, והוא כותב סודו קיל אול.
כן, ראיתי.
עכשיו, מי שלא מבין מחשבים, אבל אתה מבין, כאילו, זה מתכתב עם נרדים כמונו, שיודעים מה זה סודו קיל אול. אז זה בדיוק הדבר הזה, זה הפן סרוויס. האם הסרט יותר מהנה בגלל זה? מה פתאום? אבל זה הפן סרוויס הזה. נשארת לפוסט קרדיצין?
ברור.
גם אני.
סארק?
בדיוק, אתה מבין, עכשיו, למה אני אומר, אני מרגיש, זה הסרט שאני ראיתי בתור נער בשנות ה-80, אז אני מרגיש כמו שאתה, כאילו, ממתי אני נשאר לסצנת פוסט-קרדיטים? כמובן שבאולם הדליקו את האורות, לא נותנים לראות.
כולם יצאו, כן.
למה אתם מדליקים את האורות? אתם יודעים שזה סצנת פוסט-קרדיט, אני לא מבין את הבתי קולנוע האלה. לא משנה, אז כן, מגיע סארק שהוא היה יד ימינו של ה-MCP, מה שאומר,
סרט המשך, אולי. תלוי גם זה הצליח.
כן. טוב, אני אגיד עוד שני דברים. אחד, הסצנה, אני חושב שזה הסצנה הראשונה, שהוא מקים את, שהוא אריס לומד ללכת מכות.
כן.
אז יש שם, הוא נלחם נגד adversarial program. עכשיו, זה מונח, יש מה שנקרא adversarial gun,
generative adversarial network.
בדיוק. שזה בדיוק הדבר הזה, אתה מציב רשת שתילחם נגד הרשת שלך. זה היה כאילו, רק גיקים יודעים ליהנות, אדברסריאל, נחמד, מצחיק. ואם ממש 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 מתעקשים, מה שאני לא אוהב לעשות, לקחת את הסרטים האלה, אבל אם ממש מתעקשים, אז הסצנה בין אריס ופלין, כשהוא אומר לו, פלין, אבל בעצם מה אתה רוצה? וכל מה שהוא היה צריך להגיד לו, I want more life, father, or fucker, שזה מבלייד ראנר, הסצנה בין רוי וטיירל, כאילו, מתכתב, כן, אבל אתה יודע, זה היא ממש 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 מתעקשים, ואתה רוצה למתוח את זה עד הקצה, בסדר, אוקיי, לא חייבים, אבל נרדים כמוני, יכולים.
אני חושב שהיה עוד כמה דברים נחמדים, היה את ה... בהתחלה, הם עשו את הטירה של דיסני, בלייזרים, כמו שכבר הזכרת בעבר.
רואים את זה בטריילר.
אז תראה לך שאני לאחרונה רואה קצת פחות טריילרים. רואה פחות טריילרים. כאילו אני רוצה להשאיר עצמי יותר ליד מהסרט, איך שמצאתי שזה זה, אז אני קצת רואה פחות טריילרים. ודווקא טרון, כמה פעמים ראיתי, לא ראיתי את כל הטריילרים, ראיתי חלקים, ודווקא זה לא רצה, זה לא. וזה היה ממש, גם בתלת ממד זה היה. וזה היה ממש יפה, איך שהטירה, אתה יודע, שאתה כבר מזכרת שבמטריק, זה הפעם ראשונה שעשו את זה, של טורנר ברדר, נכון, עשו במטריק סטייל, אז פה עשו את כל הטירה של דיסני בטרון סטייל, זה היה מאוד יפה.
יש הרבה סרטים של דיסני, שהטירה מקבלת את העיצוב של הסרט.
נכון, אבל פה זה היה ממש יפה, אהבתי את זה מאוד. ג'רד לטו, בתור, אתה יודע, הוא בינה מלאכותית, הוא מפתח פתאום רצפון, ויכול להיות ספק אנושיות, אני חושב שהמשחק של ג'רד לטו לא משהו.
אף פעם.
נכון? הוא, לא יודע, היה חיקוי חיוור של קיאנו ריבס כזה, שהוא בעצמו חיקוי חיוור של...
אנחנו ראינו אותו באיזה סרט על ערפדים או תלפים.
כן, מורביוס. כן. אז פה, אתה יודע, פה הוא מפתח את זה, יכול להיות ספק אנושיות, מצפון, ופתאום שואל, עושה דברים אחרים, משהו תוכנן לעשות. ויש את הקלישאה שיש בכל מקום שהדיון על, אתה יודע, על הומור, והמקום שלו בהיות באנושיות ואינטליגנציה, אפרופו השיחה בין ג'ף ברידג'ס לבינו, על, אמרת משהו עם הומור, איזה יופי, כאילו, כמה זה מתוחכם, כאילו, שהיום בקצת בעולם הצ'אט ג'י-פי-טי, זה לא כזה מרשים כבר שהמחשב יש לו הומור, כאילו. זה נראה קצת מור, אתה יודע, סטריט פורוורד כזה. זהו, וכמובן, מה שעוד לא דיברנו עליו, שהדבר המרכזי שהם רוצים אחריו פה זה חיי נצח, כי הם בעצם שהם יוצאים לעולם האמיתי, אחרי 29 שניות, 29 דקות, הם חדלים להתקיים, ובעצם שתי התאגידים רוצים אחרי זה שהם יוכלו להפוך את ה...
זה הפוך. ג'ף ברידג'ס אומר לו שזה הפוך.
מה זאת אומרת שזה הפוך?
זה לא חיי נצח. עכשיו יש לו חיי נצח, כי הוא כל פעם מת והוא חוזר.
יכול לחזור, מאוד, נכון.
אבל עכשיו, כשהוא יהפוך להיות בלי תפוגה,
על קיימות, אבל...
כשהוא ימות, זה מוות סופי.
נכון, אבל הוא רוצה בעצם קיימות שלא נגמרת בעולם האמיתי. למרות שיכול... כן, כי הם לא תמיד יש לו את המעבר הזה מחדשים, הוא רוצה להתקיים עם ה... הוא פיתח רגשות.
כן.
כן. אז כאילו יש את הקטע הזה, שזה כאילו מה שמניע אותם, בעצם זה המגפין שלהם, בוא נרדוף אחרי הקוד שיאפשר לנו את החיי נצח, או את החיי שלא נגמרים אחרי 29 דקות.
זה גם מה שרוי בטי רוצה מטיירל. I want more life.
כן, כן. זהו, טוב, סך הכל, כן, סרט כלבבך, מה אתה אומר.
כן, תשמע, זה היה הסרט שלי, ראיתי אותו כל כך הרבה פעמים. אגב, היה לנו סוני בטה.
בבטמקס.
כן.
בקלטת של טרון.
זה השיטה המוצלחת יותר.
זאת שלא הצליחה.
זאת שלא הצליחה.
כמו לייזר דיסק.
כן, בדיוק. אז היה לנו סוני בטה.
אני היה לי כבר, את אומרת שהיה לי גם סוני בטה בשלב, ואז דבר
נביא. כן, היה לך סוני בטה.
כן, זה סבא שלי, היה לנו סוני בטה, כן. כן, טוב, זה סך הכל נהננו. נהננו, כן.
לזקנים שכמונו לראות.
כן, הילדים דרך אגב, הקטנים נהנו, ובר אמר שלום שעמם. שזה שיימם אותו, כאילו, הסרט.
לא היה מספיק קצבי?
לא, הוא היה כאילו מעלילה סתמיד, וכאילו זה, אני יודע.
הלוק וזה. הוא בטח, הוא לא ראה את טרון לגאסי.
לא, לא.
שלח אותו לראות קצת קטעים ביוטיוב של טרון לגאסי. יש לו לוק נחמד. אוקיי, טוב. אנחנו לא יודעים מה נראה בעוד שבועיים.
נכון? אולי פרנקנשטיין.
פתוחות? אולי.
אולי פרנקנשטיין.
גיירמו דל טורו.
כן.
בסדר, אז את הפרק הזה אני ערכתי, ואם יש לכם...
לא, אני? זאת אורי?
לא,
אתה רוצה עוד אחד? טוב, יאללה.
כן, קטן עליי. ואם יש לכם המלצות או ביקורות, מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com. יכולים לשאול שאלות, האם דיברנו על הסרטים, לתת המלצות, ולחפש באתר שלנו. אם אתם חושבים שהפודקאסט מעניין, שתפו אותו עם חברים, דרגו אותו באפליקציה, וזה סיימנו להיום, נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.